שלום וברכה, ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת אמור. בפרשת השבוע מופיע, לא בפעם הראשונה בתורה, מופיעה פרשת המועדות. פרשת המועדות, ראינו אותה בעבר כבר בפרשת משפטים, יש פרשת מועדות. בפרשת כתיסה יש פרשת מועדות. וגם אצלנו בפרשת אמור ישנה פרשת מועדות. היום עיקר ענייננו נתמקד בעזרת השם בפרשה זו, פרשת המועדות של פרשת אמור. פרשייה הזאת פותחת, וידבר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. ששת ימים תעשה מלאכה וכולי, השבת נחשב כמועד הראשון, ועל כך אולי נרחיב את העיון ואת הדיון בהזדמנות אחרת, מדוע עד כאן השבת נכללת בתוך המועדות, בתוך רשימת המועדות, אף על פי שכידוע השבת הקביעה וקיימה, השבת איננה חלק, איננה מצאת על אותו סקאלה של שאר המועדות, היא לא חלק מהם, היא לא תלויה בקביעת החודשים, בעיבור השנים, ואכן במשפטים ובחיתיסה השבת נמצאת לפני באיזשהו רווח משאר המועדות, אבל כאן אין הדבר כך, כאן השבת היא חלק אינטגרלי מרשימת המועדות, היא הראשונה בהם אמנם, אבל היא חלק מהם, כבר רש"י עומד על כך, מה עניין שבת אצל מועדות? הרי לכאורה באמת אין קשר, חוץ מעובדת היותם זמנים מקודשים, שבת זה משהו אחר, ושאר המועדות הם משהו אחר. עונה רש"י, ללמדך, כמובן רש"י מביא את זה בשם המדרש, מדרש בתורת כהנים, ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו כאילו חילל את השבתות. וכל המקיים את המועדות מעלין עליו כאילו קיים את השבתות, וכאן אנחנו רואים כבר איזשהו קשר יותר עמוק, שחזל קשרו בין השבת לבין המועדות. אבל אנחנו נמשיך, אחרי השבת מופיע כמובן חג הפסח, בחודש הראשון ב-14 לחודש, בין 40 פסח לשם, וחג המצות מיד לאחריו, ב-15 עד כ"א בניסן. אחר כך, קציר העומר, ספירת העומר, וספרתם לכם, מה שאנחנו אומרים מדי יום בימים אלה, בתפילת ערבית. בסוף ספירת העומר מגיע חג השבועות, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לשם, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתי הלחם, הקורבן שבא איתם, שאר קורבנות חג השבועות, עובדת היותו מקרא קודש, ואחר כך אנחנו קוראים, אחרי חג השבועות אנחנו קוראים על ראש השנה, יום הזיכרון ויום הכיפורים, ומסיימים את רשימת המועדות כאן בחג הסוכות. נתעכב כרגע על פסוק אחד שנמצא כאן באמצע רשימת המועדות. מיד לאחר שהתורה מצווה על חג השבועות, שכאן הוא נקרא בעצם יום החמישים. במחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, וביום הזה מה עושים? מקריבים מנחה חדשה, מביאים את שתי הלחם, מביאים את הקורבן שקרב עם שתי הלחם, יש, הכהן מניף אותם ביחד עם הביקורים, מביאים את הביקורים, היום הזה הוא מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. פסוק הבא, פסוק כ"ב, בפרק כ"ג, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. מיד אחר כך הציווי על יום הזיכרון, בחודש השביעי באחד לחודש. וכאן הבן שואל, מה הקשר שבין מצוות פאה ומצוות לקט לרשימת המועדות? שאלה שנייה, גם אם יש קשר, מדוע הוא נמצא דווקא כאן בין חג השבועות לבין יום הזיכרון, או בסוף הפרשייה שמתעסקת בספירת העומר ובחג השבועות? שאלה שלישית, הרי מצוות פאה ומצוות לקט כבר נשנו בפרשה של שבוע שעבר, פרשת קדושים בפרק י"ט בספר ויקרא, התורה כבר ציוותה גם על הפאה וגם על הלקט. אז מדוע? מדוע החזרה הזאת ומדוע דווקא כאן? כמובן שהשאלה הזאת, אנחנו לא הראשונים שמעוררים אותה, היא כבר נשאלה, התעוררה כבר בחז"ל. על השאלה של החזרה, רש"י מיישיב כך, חזר ושנה לעבור עליהם בשני לאווים. כנראה שחומרה מיותרת, חומרה מיוחדת, סליחה, יש במצוות הפאה והלקט, שהתורה רצתה לחייב את העובר עליהן בשני לאווים, ולכן חזרה ושנתה אותם גם בפעם השנייה. על השאלה למה דווקא כאן, מה הקשר שלהם, של מצוות האלה שלהן לפרשת המועדות, ולמה דווקא בסוף פרשיית חג השבועות, נביא מספר תשובות. תשובה הראשונה מביא רש"י בשם המדרש, תורת כהנים. אמר רבי אבדימי ברבי יוסף, מה ראה כתוב לתנה באמצע הרגלים? פסח ועצרת מכאן, ראש השנה ויום הכיפורים והחג מכאן. ללמדך, שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני, כראוי, מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש, והקריב קורבנותיו בתוכו. מעניין מאוד. הפסוק הזה בא ללמדך, שמי שמקיים את מצוות הפאה והלקט, והשכחה גם המדרש מוסיף, כהלכתם, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו, מה הקשר לפסוקים כאן? בפרשת המועדות הזאת המיוחד בה שחוץ מהציווי על כל מועד, נשנים גם הקורבנות שאנחנו צריכים להביא באותו מועד במקדש. שצריכים להקריב במקדש. וזה דבר שהוא בהחלט מייחד את פרשת המועדות הזאת. ומכאן בא רבי אבדימי ורבי יוסף במדרש בתורת כהנים, ולומד, אם זה נמצא פה בתוך כל המועדות, בתוך כל קורבנות המועדות, אז אולי יש כאן גם איזשהו סוג של קורבן. אולי מי שמביא את הלקט ואת השכחה ואת הפאה לעני, מקיים את הדברים האלה כהלכתם, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו. דבר מעניין בהחלט ויפה. תשובה שנייה שנביא להקשר של הפסוק הזה לתוך הפרשייה שלנו היא תשובתו של הרשב"ם. הרשב"ם כותב בקוצרכם דבר פשוט. ממחורת הפסח לאחר הקרבת העומר. הוא אומר, בואו נסתכל על הפרשייה הקטנה שבה הפסוק הזה מופיע. הפרשייה הזאת היא פרשייה סגורה. שפותחת, והוספרתם לכם מחורת השבת, מיום אביאכם את אור עומר התנופה וכו' וכו'. מה עושים בתקופה הזאת? בתקופה הזאת קוצרים. והפרשייה הזאת גם מסתיימת בקציר, וקוצריכם את קציר ארציכם, תיאור זמן, אל תשכחו פאה ולקט. לא תחלה פאה צדך בקוצריך. ולקט קצירך לא תלקט. יש כאן קשר ישיר לזמן. דווקא בזמן הזה שבו אנחנו קוצרים, שבו אנחנו מתעסקים עם תבואת השדה שלנו התעסקות יתר, אנחנו מצווים לא לשכוח את שאר המצוות שהתורה ציוותה, שקשורים להתעסקות בתבואה, ואולי הבולטות שבהם. זה הלקט והפאה שהתורה חוזרת עליהם דווקא כאן כדי ללמדנו באמת את הרעיון הזה שהוא קשור לזמן הזה. תשובה שלישית שאני רוצה להציע בהקשר הזה היא שדווקא כאן בין כל החגים, בדיוק באמצע אולי אפשר לומר, בין כך לרגע הצידה את השבת בגלל מה שאמרנו בפתיחה, בין פסח ושבועות נוסיף גם את ספירת העומר, פסח, ספירת העומר ושבועות, לבין ראש שנה, יום הכיפורים וסוכות, אומרת לנו התורה, רגע תזכרו, שאתם במרתון של החגים רצים לכם, אל תשכחו בין כל החגים האלה את העני ואת הגר. תדאגו גם להם. גם להם צריכים להיות חגים. והם יזכו לקיים גם את החגים האלה כלחתם. אם הם יקבלו מכם את הלקט, את השכחה ואת הפאה. כעת אני שמח להזמין לשיעור קצר פרשת השבוע את ראש ישיבת הר עציון, הרב מוישה ליכטנשטיין. בבקשה.
נמצאים אלו ימי ספירת העומר בימים המוליכים מחג הפסח מחג השבועות. מצד אחד ימים של ציפייה ליבול שיתקדם מאכל הסעורים, ממאכל הבהמה, הקיום הכי בסיסי, לקצה החיטים שיוצר את הלחם המשמח ושורד את האדם, בציפייה להגשמת היבול וקיומנו פיזי, בציפייה להתקדמות מפסח לימי מתן תורה. עם זאת, הימים הללו כידוע הם גם ימי אבלות. סמך אותה גם מפורסם ביבמות, אנחנו נוהגים בהם אבלות בעקבות עבדי רבי עקיבא שמתו, ובעקבות כל הקדושים שנשחטו ונטבחו על קידוש השם, מיני אז ועד ימינו, כולל הרוגי מעשי הצלב, שרובם הגדול נטבחו בימים הללו, וכמובן גם שאר כל הקדושים בכל התפוצות ובכל הדורות. לרבים מאיתנו, תקופת ספירת העומר נדמית כתקופה מעיקה. יכולת אבילות שאנחנו מרגישים שהם לא יותר מה שכבו שלחתי. כשתכנן חתונות, בעלי עולמות במצוקה, ספרים מושבתים, לא נעים מסתובב למגולח, מוזיקה כן, מוזיקה לא, מי ששומע מרגיש על קשי אשמה, מי שלא שומע מרגיש פספוס, נמצאים בתקופה שבה סדרי חיינו מופרעים עדי הלכות, שאותם אנו רואים כקברו שיחתי. ואכן, ככל שנוקפות עובר הזמן ונוקפות השנים, נדמה שיש כסום מתמיד בממד האבלות, לפחות בציבור שלנו, ומעגלים פינה פה, חותכים פינה שם, ולמעשה כל הזמן מנסים לתמרן בין יחוד האבלות הנתפסות בעינינו כנופים עלינו ומעיקים. הסיבה לכך היא חסר בתודעתנו ההיסטורית. לו היינו מצליחים באמת להתחבר דעות קודמים, כל החווה והתחושות היו נראות אחרות. נשאר בנפשנו שנייה אחת את המצב לגבי יום הזיכרון או ליל יום השואה. אם אדם לא הולך לקונצרט ביום הזיכרון כי נאסר עליו, או כי איננו רוצה, כי מבפנים הוא מרגיש שזה לא מתאים. אם אדם בליל יום השואה איננו הולך לקולנוע כי החוק סגר את הקולנוע, או כי הוא חש שבלילה כזה אינו חשק, זה לא ראוי, הוא פשוט מרגיש שזה לא הזמן שעשועים, שזה הזמן להתבונן ולהתייחד עם זכר הקדושים. כתובה יש התשובה ברורה. איש מאיתנו איננו חושב לא ללכת לקולנוע ביום הזיכרון או ביום השואה, בגלל שכך כבר מחוקק. אנחנו חשים זאת מבפנים. ותשובה היא כמובן ברורה למה. כי אנחנו חשים עמוק עמוק את הכאב בלב, את הצער. מדובר באנשים שהכרנו את חלקם, ואם לא הכרנו אותם, אז הכרנו שכמותם. אנשים שהם בשר מבשרנו, שאנחנו מורידים להם דמעות לא רק ביום הזיכרון, שהשכול והאבדון שבא לידי ביטוי באובדן חייהם כואבים לנו ביותר. זה נכון לגבי אלו מקרבנו שנפלו במערכות ישראל או נהגו בפיגועים, וזה נכון גם לגבי השואה. המגע שלנו עם השואה הוא מגע שברובו הוא בלתי אמצעי. אנחנו מכירים ניצולים, ובחלקים נכון מהציבור ישנם ידיעה והכרה שהדמויות שמתו, אם כקרובי משפחה מדרגה זו או אחרת, אם כאנשים שציפור חיים קרו וחשו, אנחנו מתחברים לשמות, לאנשים, למקומות, לסיפורים, מכירים עמוק עמוק את סיפורם, והוא צובד לנו בלב. מדובר בדם קדושים שעדיין רותח ומבעבע. אין לו מקום לנוח, ואנחנו כמובן חשים זאת. ממילא זהותנו עם היום, והאבלות שגזרנו עצמנו, הינה זהות מבפנים. לעומת זאת, גבי דוד עברו, קשה לנו להתחבר עבור אותו ילד שנהרג בגזירות תתנור לפני למעלה מ-900 שנה, אותו אחד שנהרג במרג בר כוכבה, אותו אדם שנרצח בימי הביניים בצפון אפריקה, וכן הלאה וכן הלאה, קשה לנו להתחבר אליהם. הסיפורים רחוקים מאיתנו, הדמויות כבר מזמן איבדו את אישיותם אינדיבידואלית בפלאי הזמן, אנחנו לא מכירים את שמותם, לא מכירים את שושלות היחסים שלהם, לא מדבר בסבא שלנו, בסבא של סבא שלנו, כי מי יודע מה שושלות היחסים שלו כל כך רחוק אחורה. שנית, אנחנו עושים חשבון בכל מקרה, גם אם המעריכים ימים הם כבר מזמן בקבר, היו, אם לא נשחטו לפני 980 שנה, היו מתים לפני 900 שנה. בכל מקרה אנחנו מגישים שעבורנו הם עבר רחוק, שלא היה חי, לא מדבר בחיים שנגדעו, אלא בחיים שממילא מבחינתנו, היו רחוקים וממילא בקבר מזמן. ופרספקטיבה הזאת היא בדיוק הפרספקטיבה המוטעת, שמקשה עלינו לחוות קירוי את ימי הספירה. נחשוב קדימה. אם אנחנו לא מעוניינים שבעוד 500 שנה עדיין יזכרו את השואה כאירוע כל כך קשה וטרגי, אם אנחנו רוצים אדישות ותחושה שמה זה משנה ממילא אם כבר היו מתים לפני 500 שנה ביחס לשואה, או שאנחנו מצפים שגם עוד 500 שנה או עוד 1,000 שנה, למען יזכרו זאת לדור אחרון, שיבינו וידפקו ויתאבלו על אותם נפשות תורות שנרצחו גם עבר בזמן. וכאן חשוב להדגיש, עם ישראל מהווה קולקטיב אחד, קולקטיב במקום, אם יהודי נרצח ליד אופרה, זה אמור לכאוב ליהודי שנמצא בקייפטאון, או נמצא בווילנה, או נמצא בבונוס איירס. אם יהודי נרצח בבונוס איירס, זה אמור לכאוב ליהודי בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו ובירושלים ובאפולה. עם ישראל כולו מהווה שותפות אחת, כאיש אחד בלב אחד. כל ישראל אחים זה לזה, כל ישראל ערבים זה לזה. ואכן אנחנו משתדלים כמיטב יכולתנו לחוש ולחוות את הכאב ואת הצער כאשר אנו קוראים ושומעים על פיגועים בערים רחוקות יותר ובארצות רחוקות יותר. והוא הדין והוא הטעם גם במקומות וארצות רחוקים בזמן. גם אנחנו נמצאים במאה ה-21, אמור לכאוב לנו מה קרה במאה השנייה, או במאה החמישית, או במאה ה-15. אדם אמור לעשות המאמץ המחשבתי יצירתי, לקחת את עצמו אחורה בזמן, ולהזדהות עם אותם אנשים. חיים שנגדו באיבם בגיל 20, כפו בזמן, גם אם זה קרה לפני 1,000 שנה. עם מימוש הפוטנציאל, העובדה שהם יוכלו לקבר מבלי ילדים לפעמים, מבלי להוליד, מבלי להתפתח, מבלי לחדש, מבלי לחוות את חייהם כמו שצריך, הופך אותם לקפואים בזמן. והבכי של תינוק שנרצח ולעל המוקד מסעי הצלב, מהדהד עד היום. העובדה שחלפו 900 שנה מאז, איננו פותר את הבעיה שהוצח בתור ילד. נגדע באיבו, ועד היום זה כך. פוטנציאל הזה מעולם לא מומש, הילד הזה מעולם לא הגיע לחתונה, מעולם לא הקים משפחה, מעולם לא למד כמו שהיה יכול ללמוד, ומילא חייו כפויים בזמן, ועלינו לחוש ולחוות זאת. לא היינו חשים כך, לא שום קושי, שום בעיה להתאבל בשפת העומר. חוסר יכולתנו להתאבל בשפת העומר, הוא בגלל שאנחנו מנותקים. כמובן, אינני מתואן, אינני מתיימר לטעון, שמצב כזה יכול להיות כמו ביחס לשואה, או לנופלים מערכות ישראל. ברור שיש מושג בהלכה של אבלות חדשה, ואבלות ישנה. ואבלות חדשה, לעולם תהיה טריה יותר, קשה יותר, וצורמת יותר, מאשר אבלות ישנה. אבל כל הרעיון של תשעה באב, שאבלות ישנה עדיין מהווה אבלות. שיש לעשות כל מאמץ, לחוש את האובדן. אנחנו יושבים על הארץ ואומרים קינות בתשעה באב, כי תמונת רגילה לסדר, אנחנו מנסים להחזיר את עצמנו אחורה בזמן. לחוש את הכאב. בשביל זה אנחנו מתמקדים שם, גם המקרים יחידאים. ישנן קינות שמוקדשות לקריאות בודדות ולאנשים פרטיים. ולמה על מנת להתחבר ולהבין שמדובר לא במספרים או בסטטיסטיקות או בהיסטוריה ישנה, אלא בבני אדם בחיים, בתקוות שהתנפצו. ואם נשכיל להבין זאת, אמנם זו לא תהיה אבלות חדשה. אמנם רב יהיה מרחק בין זה ומה שאנחנו חשים לאירועים שעברו עלינו ממש בסמוך ונראה לחיינו. אבל נוכל לחבור אם נבין שאנו מתאבלים על כל אותם צרות ומצוקות. נחשוב מה זה 24,000 תלמידים לאבד. נחשוב מה זה למחוק קהילות שלמות בפוגרומים למיניהם. נבין מה זה גזות תח ותת. כאשר עשרות אחוזים עם ישראל, לפחות בעולם המזרח אירופאי, פשוט נכחד והושמד. בדרך הזאת נוכל להזדהות, ואז לא נראה זאת ככאבו שלחתי, נראה זאת כביטוי לרגשותינו. כיצד עושים זאת? ראשית, כפי שאמרתי קודם, צריך לעשות את המאמץ, לקבל את ההחלטה, לפליג בדמיון ולהפנים את משמעות השותפות, ולחשוב בדמיון על אותם נפשות, אותם אנשים שקוראים בקינות על או באגרות הרמב״ם למיניהם על קהילות שהושמדו. לחשוב מה זה בימינו, תרגם את זה מונחי ימינו. מה זה אומר קהילה שכל בניה נהרגים או נשחטים? מה זה אומר קהילה שכל אנשים נאנסות? מה זה אומר קהילות שמוגלים, יוצאים לגלות, בחוסר כל וברעב, בעירום. מה זה מנוזה קורא? אנשים מקרבנו. ושנית, מומלץ ביותר לעשות את המאמץ ולקרוא את חלק מספרי הזיכרונות. אדם שקורא את הכרוניקות, שקיימים מהביניים, בית מסעי הצלב, ושומע את הסיפורים המצמררים על השחיטה ששחטו הגויים בהם וששחטו בעצמם מימת הגויים. אדם קורא את הסיפור המצמרר עם השמות ובעיקר הדמויות והאישיות שמציצם בין החרקים של הסיפורים הללו. לא צריך הרבה דמיון נתחבר. אדם קורא את איוון מצולע של נוסן נתן הנובר, והוא רואה את הסיפורים האיומים שם. ושוב פעם, שמות, מקומות, ובעיקר עם אפיזודות שגורמות לאותם דמויות לקום לחיים נגד עינינו. להיות לא רק סטטיסטיקות, אלא בני אדם, להיות לא רק שם אל אישיות, ממילא יקל עליו ביותר לחוש את עומק האבלות. וככל שנעשה זאת, נסכים לחיות במודעות היסטורית עמוקה יותר, נרגיש לא רק בספירת העומר, נרגיש לא רק כל השנה תחושה של חיים במרחב עמוק ורחב יותר. העומק של הדורות למיניהם, והרחבות שהקיום כקולקטיב, לא רק אלה שישנם עמנו פה היום, אלא גם אלה שאיננו פה איתנו היום. את כל הדורות. אמנם, נכון הדבר שקביעתם, שהקביעה שמדובר בבילות של מעלה מחודש, הזיקה לנושא. לו היו עושים בעלי תוספות בזמנם, כמו שנעשה בימינו, והיו בוכים יום או יומיים, יחד להם את הבילות, ולא היו גוזרים לחודש שלם, נקל היה הדבר, אינטנסיבי היה יותר הדבר, ונכון יותר היה. אפשר להבין אותם. הם עשו זאת כאנשים שחוו את הטראומה, וככאלו שלא ראו באמת איך יהיה השמש. ממילא הם גזרו חודש שלם. ואף פי כן, לדורות שכבר לא חוו את הטראומה, וצריך לעשות את המעמד שתיארתי קודם, בריא שטוב יותר היה, לו התקופה הייתה קצרה יותר, ממוקדת יותר, מורכזת יותר. אבל, כפי שקרה בהתפתחות ההלכה, המנהג קבע את מקומו ואת שעתו, ומילא אנחנו לוקחים תקופה ארוכה יותר. אבל בין כך ובין כך, המשימה המרכזית של להפוך את הימים הללו מצד אבלותם ולכאבו שלחתי, לא למכשול שצריך למצוא דרך להרים עליו, אלא לראות את התקופה הזאת כתקופה שאחת בשנה חוזרים חזרה לגלות ההיסטורית. ופה כדאי להוסיף עוד משפט. יש לנו תקופה דומה בשלושת השבועות, תשעת הימים, ימי בין המצרים בשבוע שחל בו. נדמה לי, ימים הללו נכון יותר לייחד בחודש אב לגלות ולחורבן, גם שהמקדש כמובן, אבל גם שהיושבים בארץ ישראל בזמן חז"ל. ימי ספירת העומר נוכל לייחד להזדהות עמוקה עם היהודים בגלות בכל התקופות, מתוך הנחה שעיקר אבלות היא בסופו של דבר לא רק תבדר בעקיבא עם סיפורם העמום, אלא מצד מתרחש במסעי הצלב. נוכל לקחת ימים הללו כימים של חיבור היסטורי לדורות, אגבי דורות שחיו בגלות, בצעים טובים יותר וטובים פחות, בשמד, בהרס, ברדיפות, בפוגרומים, נוכל לקחת את התקופה הזאת ולעסוק בזיכרון העבר, בחיבור לעבר ובמודעות לעברנו, וכך אותה תקופה שכן בארץ לא תמיד עוסקים בה ולא תמיד פונים אליה, נוכל להשתמש בזה, להתחבר לתקופה הזאת. ובאם ננצל את הבהילות הזאת בשביל לחזור ולחוש זהות גורל, אחדות עם היהודים שבכל הדורות ובכל הגלויות, אזי שווה מאוד, לא ישמע קצת מוזיקה וגדל קצת זיפי זקן, על מנת שנוכל לחוות את הבהילות הישנה כדת וכדין, ובצורה כזאת להעמיק גם את משמעות חיינו בהווה. שבת שלום.
תודה רבה לרב משה ליכטנשטיין על שיעורו. אנחנו חוזרים לעיוננו בפרשת המועדות שכאן בפרשת אמור, ונדון קצת על חג הסוכות. וידבר השם אל משה לאמור, ידבר אל בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, 7 ימים להשם. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, 7 ימים תקריבו אישה להשם. ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, יקרבתם אישה להשם, עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ופסוקי הסיום של כל פרשת המועדות, באים לאחר הציבור על חג הסוכות ושמיני עצרת, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקרא קודש, להקריבי של השם עולה ומנחה זבח ונצחים דבר יום ביומו, מלבד שבתות השם ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תיתנו להשם. לכאורה, סוף טוב, הכל טוב, הסתיימה פרשיית המועדות. אך פתאום התורה נזכרת בעוד כמה פרטים שהיא שכחה לספר לנו על החג הזה, שהיא אולי אמרה לנו עליו כמה דברים בקיצור קצת. חג הסוכות. צץ לו פסוק נוסף שפותח סדרה של פסוקים עד הסוף האמיתי של פרשיית המועדות. אך ב-15 יום לחודש השביעי באוספיכם את תבואת הארץ תחוגו את חג השם שבעת ימים. אמרנו! ביום הראשון מקרא שבתון, וביום השמיני שבתון. אמרנו! ועכשיו התורה מוסיפה את עניין ארבעת המינים, ונקבחתם לכם ביום הראשון וכולי. את עניין הישיבה בסוכות, בסוכות ישבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. ואז וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, ומסתיימת באופן סופי פרשיית המועדות. התורה הבינה שיש כאן תוספת שהיא לא במקומה. היא פותחת את הפסוק הזה, את הפסוק הנוסף, אחרי הסיום לכאורה, באח. אח ב-15 יום לחודש השביעי. כמובן שראשונים עמדו על כך, ונביא מספר התייחסויות לשאלה הזאת. אבן עזרא הוא כותב כך, וטעם אח, בעבור שהזכיר בפרשה שהיא קודם זאת, עינוי הנפש. אסר להתענות בחג הסוכות, כי בו כתוב ושמחת והיית אך שמח. יש הבדל בין חג הסוכות לבין הקודמים לו. בחג הסוכות, נראה את זה גם ברשב"ם. הרשב"ם כותב, אף על פי שראש השנה ויום הכיפורים באים לזיכרון ולכפרה, אבל סוכות בא לשמחה ולהודאה על שמילא בתיהם כל טוב בימי אסיפה. אסיפת התבואה הכוונה. יש הבדל מהותי בין החגים הקודמים ברשימה בין ראש השנה ויום הכיפורים לסוכות. הם באים לזיכרון ולכפרה, בעוד שסוכות בא לשמחה ולהודאה. ולכן היה צורך להפריד אותו באיזושהי הפרדה, לעשות חציצה באמצע חג הסוכות, ולהפריד אותו משאר החגים הקודמים לו. עדיין נשאלת השאלה למה ההפרדה הזאת נעשתה באמצע, ולא לפני הפסוקים שמדברים בכלל חג הסוכות. ובסוגריים נאמר שייתכן שבחג הסוכות יש את שני הפנים האלה שמדבר עליהם הרשב"ם. גם יש בו פן של זיכרון וכפרה, והוא חלק בעניין, במובן הזה ממערך שלם של חגי תשרי. אבל עיקר עניינו, וזה עיקר הפסוקים שבאמת מדברים עליו כאן בפרשייה, זה בחלק השני, זה אחרי החציצה שיש בינו לבין ראש שנה ויום הכיפורים, זה שמחה והודעה. התשובה השלישית שהספורנו רומז עליה בקיצור, ואנחנו נרצה להרחיב אותה, היא שיש בחג הסוכות דברים יתרים על שאר המועדים. בניגוד לשאר המועדים, שבכולם יש מקרא קודש, ויש קורבן, ויש אולי איזה מצווה שמיוחדת לאותו חג. בחג הסוכות, היום הנוסף הקדוש הוא היום השמיני. בפסח זה היום השביעי, בשבועות, כן, זה סוף השבוע השביעי, גם ניתן לדבר על השביעי. בסוכות זה היום השמיני. זה משהו שונה, זה משהו שצריך להפריד אותו מהמועדים הקודמים. בחג הסוכות אנחנו מצווים לצאת מהבית. יש כאן יציאה טוטלית מהשגרה. זה לא איזשהו מצווה מיוחדת שיש בפסח, כמו למשל בפסח, צריך לאכול מצה. לא, יש כאן יציאה לגמרי מהבית. והדבר השלישי זה הלולב. אז על כל אחד מהנקודות האלה היינו יכולים לומר, בסדר, בכל חג יש את המצווה המיוחדת שלו, אבל כאן יש לנו שלוש נקודות מהותיות, שונות, מיוחדות, מאפיינות את חג הסוכות, והם אלה שגרמו לתורה למנות אותם רק לאחר איזה שהם פסוקים של הפרדה, של חציצה, של סיום פרשיית המועדות, ואז תוספות מיוחדות שרלוונטיות אך ורק בחג הסוכות. כך נסביר את התוספת בסוף פרשת המועדות לחג הסוכות, ואחר כך גם את הסיום האמיתי של וידבר, הסיום הסופי, מה זה אמיתי? הסופי של הפרשה הזאת, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, וכך מסתיימת לפרשיית המועדות שבפרשת אמור, פרשת השבוע. תודה רבה ושבת שלום.